השדכן. כתבתו של הילו גלזר, הקריינית ענת אליהו. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית אלעד לוין. לפני כשבועיים, אחרי יותר מארבעה עשורים של עישון חפיסה וחצי ביום, החליט המפיק אסף גיל להיפרד מהסיגריות. התחלתי להרגיש לא טוב, מין שיעולים בלתי פוסקים, וגם המחשבה שילדיי יגדלו יתומים הטרידה אותי, הוא אומר. בעבר כבר ניסיתי הכל, אלן קאר, אברמסון, וזה לא החזיק. הפעם נתקלתי במודעה לשיטה קצת אחרת, משהו שבין היפנוזה ל-NLP, שינוי הרגלים ודפוסים דרך שימוש במנטרות והצהרות עצמיות. הרעיון הוא סוג של להשתלט לך על המיינד. יכולתי להסתכל על זה בצורה צינית, אבל מאחר שאני נואש להפסיק לעשן, בחרתי לתת לזה צ'אנס אמיתי, להתמסר לתהליך. גיל, ממפיקי הריאליטי הוותיקים והמצליחים בישראל, רוקדים עם כוכבים, מאסטר שף, בייבי בום, זמר במסכה, מותח קו ישיר בין התמסרותו לשיטה הניסיונית, לבין ההתמסרות הנדרשת ממשתתפי התוכנית הכי חזקה ומדוברת שלו כרגע, חתונה ממבט ראשון, חתונמי. הנכונות להתמסר לתהליך זה המצרך הראשון במעלה, כדי שיקרה משהו בתוכנית. זאת אומרת, שכמוך, גם חתונמי ניזונה מתחושת הנואשות של המשתתפים. מתמסר אין משמעו נואש. הנואשים בועטים בתהליך, לא מתמסרים אליו. הם נכנעים לחרדות, למנגנוני ההגנה. ובכל זאת, הפורמט מבוסס על הכמיהה לגלגל הצלה. המסר שמובלה בו כלפי רווקים הוא שאם לא הצלחתם למצוא זוגיות, זה בגלל שאתם אנשים פגומים. מה פתאום? 100% מהמשתתפים בתוכנית שלנו הם אנשים פגומים, מהסיבה הפשוטה שאין אנשים שאינם פגומים. מה שאתה מתאר הוא בוודאי לא האידיאולוגיה של התוכנית. ברמה האישית אני בכלל חושב שההתאהבות היא אוטוסוגסטיה, שכנוע עצמי. אנחנו לא אמורים לאהוב או להתאהב. אוטוסוגסטיה? אתה לא מאמין באהבה? בשביל שאני אבוא ואגיד שהתאהבתי במישהו, אני צריך להגיע לרמה מאוד גבוהה של שכנוע עצמי, של לזרום עם זה, של להיות שם. במובן הזה, התאהבות היא בעיני יותר עבודה של בן אדם עם עצמו, ולא איזשהו קסם או תהליך טבעי שקורה מעצמו. היו לך מערכות יחסים ארוכות. מה היה אז? תראה, התאהבות היא דבר נפלא. אין לי שום אג'נדה נגד, ואני לא מציע איזו תורה פילוסופית שחותרת תחתיה. אבל אני יכול להסתכל על בן אדם שהייתי מאוהב בו מעל הראש, ולשאול את עצמי, איך יכולתי להרגיש ככה כלפיו? ברמה הכי פרטית אני מרגיש שעבורי האוטוסוגסטיה הפסיקה לעבוד. כמובן שבליהוקים לתוכנית אנחנו מחפשים את האנשים שיש להם את האוטוסוגסטיה. את הרצון להתמסר לתהליך. תהליך שלפעמים כרוך בהתאמצות על בסיס טריגרים רגשיים או טראומות. מאמתים את הבן אדם עם הדפוסים שלו באמצעות הפרטנר. לא, הרשה לי להפריך. צריך להפריד בין סיבות ההתאמה לבין איך שהן מבוטאות על המסך. כשאנחנו יושבים עם המומחים על התאמות, אנחנו דנים איתם לפרטי פרטים על למה כן ולמה לא, ושואלים את כל השאלות, גם מפוזיציה של פרקליטי השטן. אם מוזכר תסביך אב של מישהי, זה לא אומר שההתאמה מבוססת על זיווג אבהי. מה שמשודר בסוף הוא אפס קצהו של התהליך. הדיבור על תהליך נוכח מאוד גם בשיח של הפסיכולוגים בתוכנית. השאלה היא אם באמת אפשר לעבור תהליכים רגשיים מורכבים כל כך בתוכנית טלוויזיה שמצולמת לאורך 42 יום. לדעתי, לא. אבל זה גם לא היעד שלנו. הרציונל הוא להגיד, אם הייתם פוגשים את הזיווג שהצמדנו לכם בעולם האמיתי, קרוב לוודאי שהייתם מנפנפים אותו קיבינימט. אז בואו הפעם תנו צ'אנס, תעזרו במומחים שלנו. אבל אנחנו לא מנסים לחנך אף אחד. תכליתו של התהליך הוא שבסוף יצא זוג. לדברי גיל, אם שני זוגות בעונה בוחרים אחרי 42 יום להמשיך הלאה, זאת הצלחה מטורפת. אבל גם הוא יודע שחתונמי, המשודרת בקשת זו העונה הרביעית, לא באמת נמדדת לפי מספר הזיווגים ששורדים, אלא לפי הבאז שהיא מייצרת. וממנו יש בכמויות. למעשה נראה שהעונה הנוכחית, שעד כה לא ממש מצטיינת ביצירת חיבורים בני קיימה, הביאה לשיא את העניין בתוכנית. זה ניכר בנתוני הרייטינג, אבל שיעורי הצפייה לבדם אינם משקפים את האמוציות שחתונם היא מעוררת בצופיה האדוקים, כפי שעולה מהדיונים הרבים שמוקדשים לה ברשתות החברתיות, וכן בקבוצות וואטסאפ יהודיות שבהן חברים מאות משתתפים. את השיח מתדלק פודקאסט שעוסק כולו בתוכנית, וכן ערבי צפייה משותפים כמו זה שמתקיים על גג בית מלון בתל אביב. בואו לחלוק איתנו את האובססיה לסדרה האגדית חתונה במבט ראשון, נכתב בתיאור האיבנט בפייסבוק. רבים מהמחורים נחשבים קהל אליטיסטי, או לפחות רואים בעצמם כאלה. יחד עם בואו לאכול איתי, תחרות הבישול הביתית שחורכת דמויות גדולות מהחיים בהגשת צוננת, גיל מחזיק כעת בשני מותגי הריאליטי הכי נכונים, ובוודאי האהודים ביותר על הברנג'ה. גיל חותם על ההבחנה. למעשה, מבחינתו, מדובר בהישג שמאפיל אפילו על הגמילה מאישון. יש לי חשבון פתוח עם קוראי הארץ, כמטאפורה כמובן, הוא אומר. אני תמיד טענתי שאין דבר כזה ז'אנר בזוי, אלא שיש תוכניות ריאליטי שעשויות היטב לעומת כאלה שעשויות רע מאוד. ואני, שתופס את עצמי במידה כזאת או אחרת כאדם אינטליגנטי, איש ספר, אחד שקורא המון, נחשבתי כל השנים לזה שמתעסק בז'אנר העלוב הזה שנקרא ריאליטי. והנה, שתי התוכניות שציינת נהיו רלוונטיות גם לאליטה. אנשים מסביבי, דמויות משמעותיות בתעשייה, צופות בהן. איך זה קרה? הסיבה העיקרית לכך שהתוכניות שלי מצליחות היא שאני לא מנסה לכוון לאיך הקהל לשפוט אותן. אני לא מקדיח תבשיל שיהיה לטעמם של הצופים, אלא כזה שיהיה לטעמי. כלומר, שאני אוכל להתחבר לתוכניות, בין אם בצורה אינטלקטואלית, אמוציונלית או הומוריסטית. הרף שלי תמיד יהיה אני בעצמי, ולא מסעודה כלשהי. ומה הסיפור עם קוראי הארץ? קוראי הארץ, אני מודה ומתוודה, מוציאים אותי מדעתי. מדוע? כי אלה אנשים שלא באמת רואים טלוויזיה. מקסימום צופים בפרומואים, ומגבשים לפיהם תמונה של ריאליטי זפויה. אמירה כזאת היא מבחינתי כמעט חוסר יושר אינטלקטואלי. אלו הגדרות שטחיות ומשטחות, שלא עושות חסד עם הפלטפורמה שנקראת טלוויזיה. מכאן החשבון שיש לי עם אותן אליטות. אליטות שבו לא נטעה, אני שייך עליהן. כקורא הארץ שאף פעם לא פונק על ידי הארץ. זה שביקשת לראיין אותי זה מבחינתי סרט ניצחון. אז החשבון נסגר? ובצורה הכי מתוקה שאפשר. היום האליטה can't help it but watch my shows. שמע, אני כבר בן 59 ועדיין נפגש מדי פעם עם קבוצת חברים שהיו איתי בקורס ב-8200. כולם אנשים שמן הסתם יושבים טוב. החבורה הזאת היא גם כן אבן בוחן עבורי. הם צופים, מגיבים, מחמיאים, אז כן, זה סוג של ניצחון מתוק. את הכרזת הניצחון שלו מבסס גיל על תחושה בלתי מדידה של אהדת האליטה. אף שלאורך השנים הוא צבר כמה הישגים ממשיים, בהם סי הרייטינג לתוכנית טלוויזיה, גמר העונה השלישית של מאסטר שף. חתונמי, פורמט השידוכים שנולד בדנמרק, יועד בתחילה למשבצת שידור צדדית. אך לבסוף התמקם בלב הפריים טיים, ולאור ההצלחה, כבר מתוכננת לו עונה נוספת. גם בו הוא הנישתית יותר שמשודרת בכאן 11, ועונתה החמישית הסתיימה לאחרונה, שמה חותמת סופית על היותה גילטי פלז'ר אולטימטיבי לעניני טעם. את שתי התוכניות האלה, אגב, מסווג גיל כדוקו ריאליטי, בניגוד לתוכניות ריאליטי קלאסיות. גם הישרדות וגם האח הגדול לא הוצאו לי, אבל אלו דברים שאני פחות נמשך עליהם, ומראש לא הייתי לוקח. אני מאמין בדרך יותר טבעית של לספר סיפור. מה יותר טבעי ומזוקק מלרשת בית במצלמות ולתעד את המתרחש בתוכו 24/7? אני מסכים, אבל הרעיון שבבסיס האח הגדול והישרדות, נכלא אנשים במקום מבודד, נשסה אותם זה בזה ונפעיל עליהם מניפולציות כדי להוציא מהן תוכן, לא קיים בתוכניות שאני עושה. את בייבי בום צילמנו בלי לכלוא או לשלוח לאי בודד אף אחד, וקיבלנו דרמה אנושית מטורפת. כנ"ל לגבי חתונמי. החתונה היא הטריגר, אבל מנקודה זו ואילך, אין מניפולציות, אלא פשוט עוקבים אחרי מה שקורה בין בני הזוג. מה ההבדל בין לשלוח גבר ואישה שלא הכירו קודם לירח דבש בסיישל, לבין לשלוח קבוצת מתמודדים שלא הכירו קודם למחנה בפיליפינים? קודם כל, כי הם באמת יכולים לעזוב מתי שהם רוצים. שנית, יש זהות אינטרסים מוחלטת ביני לבין המשתתפים, לבין המומחים ולבין הקהל. כולם רוצים לראות את הקומדיה הרומנטית מתממשת. אני כל הזמן שואל את עצמי, למה שאנשים ירצו להשתתף בתוכנית שאני מייצר? בהישרדות והאח הגדול, הסיבה על פי רוב היא להתפרסם. אבל אם בחתונה מזאת המוטיבציה, סימן שנכשלתי כישלון חרוץ בליהוק. אצלנו המשתתפים מחפשים זוגיות. הם מגיעים אלינו למרות הטלוויזיה ולא בגלל הטלוויזיה. זה הבדל מהותי. אין קרבות ואין פרס. אם תשאל לדעתי הפרטית, ואני לא אומר את זה כדי לרדת על מותגים אחרים, זה שאנשים הופכים להיות כוכבי על בזכות כלום, נהיים לאושיות רק כי הם השתתפו בתוכנית ריאליטי, זה דבר היום ונורא בעיניי. אלו בדיוק התוכניות שאני לא רוצה לעשות. סליחה, אבל זוגות מחתונמי שמגיעים להשקות ומופיעים ממדורי רכילות, הם גם סלבס מעצם הופעתם בטלוויזיה ולא בזכות כישורים מסוימים. אני לא אוהב את זה. באופן אישי הרבה יותר קל לי לצפות באנשים שהגיעו להישגים מסוימים, ספורטיביים, אומנותיים, אנשים שעשו דבר מה בעל משמעות בחיים שלהם ולא סתם זכו בתוכנית ריאליטי. אז למה אתה נותן לזה יד? אני לא. ג'קי אז אולי לא הפכה לכוכבת ריאליטי בזכות מאסטר שף? אני לא מפיק את ג'קי אחותי או את אחותי ג'ק. אבל אתה בראת אותה. אני לא בראתי כלום. הפקתי תוכנית טלוויזיה שסיפרה סיפור מסוים. מה שקרה אחריה זה בכלל לא שלי. אני אומר לך ברמה הכי כנה ופרטית שאני לא אוהב את זה. ג'קי הרבה יותר מעניינת אותי כבשלנית מאשר כדמות ריאליטי. זאת התעממות. אם היית מתעניין במשתתפי מאסטר שף רק כבשלנים, הם לא היו מספרים על היותם ניצולי פיגוע או על הגירושים הכואבים שלהם. אתה זה שמתעמם. אני אומר לך בצורה הכי גלויה. אם יבוא אליי אחד מזוכי מאסטר שף, ויבקש ממני להפיק ריאליטי עליו ועל משפחתו, אני אגיד לו אוף ממני. זה פשוט לא מעניין אותי. אני עושה תוכניות טלוויזיה, זה נכון, אבל לא מייצר דמויות ריאליטי שאחר כך יתנדפו באוויר החם. אבל אתה זה שמשגר אותן לאטמוספירה. מה שאני אומר זה שבאופן אישי מפריעה לי הסגידה לאנשים שהופיעו בטלוויזיה. אנשים שמרגע שהם עלו על המסך ומרעיפים עליהם אהבה ואומרים להם שהם נהדרים והם מאמינים בזה. זה מסחרר להם את התודעה, משבש אותם. אני לא שופט את זה, זו תופעה אנושית שאני מבין. אבל כמתבונן מהצד, ברור לי שזה קשקוש מוחלט. אבא שלי היה אחד מיוצרי הטלוויזיה הכי בולטים במדינה. הוא מדגים, הוא עשה המון דברים, זכה בפרסים. הוא נפטר לפני 13 שנה והיום אף אחד לא יודע מי זה האיש הזה. ואם אני אמות עוד 13 שנה, גם אותי אף אחד לא יזכור. אני רואה את האפסיות שבזה. האב, חיים גיל, היה במאי ויוצר פורה, עמק הבכה, האדונית והרוחל, ואף שבמישור המקצועי נעזר גיל באביו, כאשר הקים יחד איתו את גיל הפקות, את הקשר האישי עם אביו הוא מגדיר לא פשוט. אבא שלי היה איש מאוד מיוחד, הוא היה יצירתי, רגיש, אהוב מאוד, אבל בחוויה הפרטית שלי איתו כבן, היה לי קשה. לא היינו קרובים. היו תקופות ארוכות שבהן הרגשתי ריחוק ממנו. את דרכו בתעשייה החל גיל כשחקן ואף נסע ללמוד משחק בלונדון. כשחזר לארץ, השתתף בכמה פרויקטים בטלוויזיה ובתיאטרון, אבל עד מהרה התברר לו שעתידו אינו בתחום. אז החליט לפנות להפקות. בגיל 19 יצא מהארון בפני הוריו. הם מאוד התבאסו מזה, אבל לא גירשו אותי מהבית או משהו כזה. ואחד הפרויקטים הראשונים שהפיק היה מגזין גאה, ששודר ב-1996 בערוץ הקהילתי בכבלים. הוזמנתי לקדם את התוכנית במעגל של דן שילון. עבור ההורים שלי זה היה בלגן בלתי רגיל. הם ביקשו שירד מזה, אמרו שהם ממש בדיכאון. רק אחר כך הבנתי שעבורם זאת הייתה סוג של יציאה מהארון בפני המשפחה המורחבת ושאר האנשים מסביבם. זה לא הותיר להם ברירה, כך שאני שמח שעשיתי את זה. בסוף שנות ה-90 יזם את מועדון הסרט הוורוד, הקרנת סרטים גאים בסינמטק, וגם הפיק בעצמו סרטים דוקומנטריים שעסקו בקהילה. אלא שהפרויקטים המסחריים שלו לא המריאו, והוא נחשב למפיק מדרג בינוני. נקודת המפנה הגיעה בשנת 2005, כאשר הפיק את רוקדים עם כוכבים ותוכנית המערכונים קצרים. גיל פרץ למרכז הבמה ומאז לא ירד ממנה. גם אחרי התבססותו בלב המיינסטרים, פעל רבות להגברת הנראות הלהטבית בטלוויזיה. הוא הביא לארץ את דייט לסטרייט שהגיש אביעד כיסוס, ויצר תקדים עולמי כאשר שילב זוג חד מיני ברוקדים, גילי שם טוב שצוותה לרקדנית. בהמשך פעל להטמעה שיטתית של ייצוגים להטאבים מגוונים בתוכניות ריאליטי בהפקתו. רק בחתונמי עדיין לא שולב זוג חד מיני, למרות הציפייה מגיל שיפעל לכך. כשנשאל על כך בעבר, הסביר שהקושי נעוץ בקוטנה היחסי של הקהילה הגאה, ובכך שהיא מרוכזת בעיקר בתל אביב, מה שעלול להתבטא בהיכרות קודמת בין המשודחים ולחסל את אפקט הראשוניות שבבסיס הפורמט. אלא שהעונה הנוכחית הוכיחה כי סטרייטים אינם חסינים מפני הסכנה הזאת, לאחר שהתברר כי אחד הזוגות שהותאמו, ניצן ומנו, כבר יצרו ביניהם התאמה בטינדר. החשש מפני היכרות קודמת הוא סיבה שבגללה עוד לא השתתפו להטאבים בחתונמי, אבל לא הסיבה העיקרית. הבעיה היא בעיקרה לוגיסטית ופיננסית. כשאנחנו מלהקים, אנחנו הרי מתעסקים במסות, באלפים, ואז מסננים ויורדים לעשרות. בשלב המבדקים אנחנו מפרידים בין ימים לגברים וימים לנשים כדי שלא ייפגשו. מה נעשה עם 50 הומואים או לסביות? נצטרך 50 ימי מיון. זה לעבוד בצ'רי פיקינג. לכן אמרתי לקשת שאם רוצים זוג חד מיני, אני צריך יותר כסף. לשמחתי, לקראת העונה הבאה, הוגדל תקציב הליהוק בדיוק למטרה הזאת. אבל לא נעשה את זה רק כדי להגיד שעשינו. בתור גיי, יש לי אחריות שזה יהיה זיווג שיצליח. אולי הנורמליזציה של הקהילה היא דווקא לא להציג סיפור מהאגדות, אלא להראות שגם בין שני גברים זה יכול להיכשל. השאלה איך ייכשל? אני רוצה לתת להם את מרב הסיכויים שזה יקרה, הרי זה כל הרעיון. לכן שאלת האקטיבי או פסיבי למשל, ברור שתישאל. תדע לך שבספרד הם נפלו בדיוק על זה. זיווגו שני אקטיבים או שני פסיבים. הכי מגוחך. אז המומחים יתאימו גם על בסיס זה? בוודאי, בוודאי. אנחנו רוצים לדעת כמה שיותר פרטים על הבן אדם כדי למנוע טעויות. יש למשל אנשים שאומרים ורסטילים. אז אתה מנסה להבין אם הם באמת ורסטילים או שזאת דרך אחרת לא להגיד פסיבי. אלו דברים נורא חשובים. לדברי גיל, בעונה הראשונה הייתה משתתפת ששודחה לגבר מקסים, אבל זה לא עבד. היא כל הזמן אמרה, הוא לא בשבילי. באיזשהו שלב, כשהמצלמות קבעו, העורך ניגש אליה ושאל למה היא לא נותנת צ'אנס. היא נקבה בשם המשפחה האשכנזי שלה, בשם המשפחה המזרחי שלו, ואמרה, נראה לך שזה ילך עם זה? כששאלנו אותה למה היא לא אמרה קודם, היא ענתה שהיא לא רצתה לצאת גזענית. פה למדנו שיעור נורא גדול. אנחנו מבהירים לכל המשתתפים הפוטנציאליים שאצלנו אין פוליטיקלי קורקט. מותר לכם להיות פרימיטיביים, שוביניסטים או גזענים, רק תגידו לנו לפני, כדי שנוכל למצוא לכם התאמה נכונה. בכל מקרה, נראה שהיעדר להטאבים הוא רק סימפטום להומוגניות של המשתתפים בחתונמי, במיוחד בעונה הזאת. רובם ככולם אטרקטיביים, צעירים, ומשתייכים לעשירונים העליונים באוכלוסייה. בעונות קודמות נעשו ניסיונות מזדמנים לחרוג מן השבלונה. אריק ודובי המבוגרים שחיפשו פרטנר לפרק ב', אך נראה שאלו נותרו ברמת הקוריוז, והעונה הנוכחית עומדת בסימן דומיננטיות מוחצנת של רווקים ורווקות מסצנת הדייטים בתל אביב. גיל, ער לביקורת. אנחנו מאוד רוצים שלא כולם יהיו כאלה, אבל זה לא תמיד קל מסיבה של ביצה ותרנגולת. אנשים רוצים לבוא לתוכנית כי הם צפו במשתתפים מסוג מסוים, וזה יוצר אצלם ציפייה למה שהוא דומה. שואלים אותי לפעמים, למה אין אצלכם שמן ושמנה? אני אגיד משהו מכליל. הרבה קרחים ושמנמנים מצפים שישדחו להם את בר רפאלי. זה מאוד בעייתי. אנחנו הכי רוצים לשבור את הפרדיגמה הזאת ומקווים שאולי בעונה הבאה נצליח. אבל גם אם נמצא גבר שמן וקרח שהוא מקסים, מודע לעצמו, שדיך, ההנחיה למומחים תהיה בראש ובראשונה למצוא לו התאמה. ולא לסמן וי על רובריקת השמנמן והקרח. על זה לא נתפשר. ובכל זאת נראה שהתמכרתם קצת לטיפוס התל אביבי, ליפים יפות, ואני אפילו מעז להגיד שזאת עונה די לבנה. רוב הקאסט בכלל לא אשכנזי, לא איתמר, לא שני, לא הדס, וגם לא בן זוגה, שי. בוא, זה סטיגמה. ואתמול הבאנו 22% רייטינג. אלו לא מספרים שמביאה תוכנית תל אביבית. אני כבר 30 שנה עושה טלוויזיה, ואף פעם לא כיוונתי לנישה, אלא לכלל הציבור. אבל כן, אני אשמח אם נצליח להרחיב את המנעד מעבר למה שאני קורא לו היפים והנכונים. זה בכלל לא אישיו הדתי. אתה מחפש אנשים שיהיו מספיק אינטליגנטים, עם יכולת התבוננות פנימה, שיוכלו לנהל דיון מורכב. אל מול המרקם האחיד של רווקי חתונמי, בואו לאכול איתי, היא תבשיל קדרה מבעבע של טיפוסים אקסצנטרים. הליהוק לא נסמך רק על ססגוניות הדמויות, אלא עושה שימוש מקסימלי בפוליטיקת הזהויות הישראלית ובקונפליקטים השוטטים של החברה. בין השאר, התוכנית הסבה לאותו שולחן זוג פעילים בלהבה עם זוג מעורב, וכן הפגישה בין נערה פיליפינית לפעילה לגירוש מבקשי מקלט מדרום תל אביב. אבל אנחנו יותר מתוחכמים מזה, אומר גיל. החוכמה בבואו היא לא רק האימותים, אלא גם החיבורים הלא שגרתיים. וגדולתו של הפורמט היא בקטנוניות שלו. הורס אותי שאנשים מוכנים להרוג ולהרג כדי לזכות בחופשה קולינרית באיטליה. ברגע שהם נותנים זה לזה ניקוד ויש הזדמנות לאכול ולהאכל, הקטנוניות צפה וזה מקסים. בסוף העונה הראשונה, העורכת דאז אמרה לי שהיא לא משוכנעת שנצליח ללהק לעונה הבאה, כי כמות המשוגעים היא מוגבלת. די מהר התברר לנו שזה בור ללא תחתית. אז בעוד שבחתונמי חוסר מודעות הוא מכשול עבור בואו, היא חומר הבערה המושלם. אני מסכים. אם לדייק, ככל שהצד הנרקיסיסטי של המשתתפים גובר על הצד המודע שלהם, התוכנית מרוויחה מזה. אפילו בני ציפר ההיפר מודע הביע בהתחלה עמדה פוסט-הומואית מתוחכמת, כאילו שנטייה מינית זה פסה, ובסוף יצא ממנו משהו חשוף, מין וידוי של נער בארון שאולץ להדחיק את המאוויים הכמוסים שלו. אני חושב שבני בעצמו לא הבין תוך כדי מה הוא אומר. הוא הזכיר שהיו לו תקופות שבהן נמשך לגברים, אבל שהוא לא היה מסוגל לחיות עם זה, כי אין סיכוי שהוא יהיה עם גבר שזורק את הגרביים שלו על הרצפה. ואז דווקא אחד הסטרייטים בשולחן גיחך ואמר, נו, באמת, אין כזה דבר להחליט שאתה סטרייט. את בואו מגדיר גיל תוכנית שהיא חיובית במידה רבה, אבל פחות חיובית משאר התוכניות שלי. בעיקר בשל הקריינות השנונה המרירה שיובאה מהמקור הבריטי ומבוצעת בכישרון על ידי שי אביבי. לרוב רובן של התוכניות שלי אני מגיע בגישה חיובית, במטרה להוציא אנשים במיטבם. עכשיו נשאלת השאלה מה זה מיטבם, ובעיניי התשובה היא כמה שיותר קרוב לטבעם האנושי. אני לא מחפש פלקטים. גם הקהל מתאהב הרבה יותר בקלות בדמות מורכבת. גיל פועל באופן שונה מחברות הפקה אחרות. הצלחתו המתמשכת מתבססת במידה רבה על כך שבניגוד למפיקים שמשמשים קבלני ביצוע עבור ערוצי הברודקאסט, גיל רוכש בעצמו את הזיכיון לפורמטים וניגש עמם למנהלי הערוצים. ובעוד שבשנים האחרונות נקנו רבות מהחברות הללו על ידי תאגידי ריאליטי בינלאומיים או התמזגו לתוכם, גיל הפקות שומרת על מעמדה העצמאי. הפלופ האחרון שלי היה אולי לפני 15 שנה. הוא אומר, ורומז לגריז. הריאליטי מ-2007, שהיה תחרות ליהוק למחזמר המבוסס על הסרט הקלאסי. זה נשמע כאילו משתחצן, אבל באופן אבסולוטי, ובמונחים מתמטיים, התוכניות שלי מצליחות מאוד ביחס למפיקים האחרים. גיל אמנם נחשב מפיק אימתני, אבל לא רק בשל מפלצות הרייטינג שברא. כשמוסף הארץ ביקש להאיר את דמותו, דרך שיחות עם מי שעבדו תחתיו, הוא הצטייר כחרוץ ודקדקן, אך גם כנוקשה ואפילו מאיים. יכולת הירידה שלו לפרטים היא פנומנלית, אמר אדם שהיה עובד בכיר בחברה, הוא מיקרו-מנג'מנט מטורף. אין פריים שיוצא מהמשרד שלו שהוא לא ראה, ולא על הדרך ברקע, אלא רק אחרי שהוא העיר הערות והעביר הוראות לתיקונים. האינטראקציה איתו יכולה להיות מאוד בונה ומוצלחת, והוא גם יכול להיות בוס מבאס נורא, שמטיל צל כבד על החיים שלך. עורך אחר בעל רזומה עשיר שעבד תחת גיל, סיפר שהוא רגיל לסביבת עבודה לחוצה, אבל שם זה היה מלווה כל הזמן בצעקות ובהשפלות. כאילו כדי כל הזמן לשמור אותך קטן. אתה יודע שההתפרצות תגיע, אבל אין לך דרך לצפות מתי ולמה. הוא היה פתאום חוטף סיבוב ומתפוצץ. מין טנטרום מתמשך כזה של אני לא מבין, אני לא מבין. הייתי נכנס אליו למשרד בברכיים רועדות ואני לא היחיד. הוא באמת לא היחיד. עובדים נוספים תיארו חוויות דומות. עובדת ששימשה אצלו בתפקיד מפתח, סיפרה כי התקופה הזאת הייתה התקף חרדה מתמשך. המוח נמס, הגוף משותק. הייתי פשוט שבר כלי. יצאתי ממפגשים איתו בתחושה שאני לא שווה כלום. גיל לא מתכחש לטמפרמנט שמייחסים לו. אני מודע לזה שאני בן אדם שלא פשוט לעבוד איתו. אני לא סחבק של אף אחד, אבל אני תמיד ענייני. כשאני בא בטענות, יש לי סיבה לבוא בטענות. זה לא בשביל הפן שלי. אני לא חושב שמישהו יכול להגיד, אני לא מבין למה אתה נכנס בי. בהבחנה בין עיקר לטפל, יותר חשוב לי לעשות תוכנית טובה מאשר להיות נחמד. אולי לקשיחות הזאת כבר אין מקום? לא מעט אנשים נפגעו ממך. כשעובדים, לא עושים את המוטל עליהם כמו שצריך, זה יוצר אצלי כלפיהם חוסר הערכה. קשה לי לשאת עצלות או חוסר מקצועיות. דחיל רבק, אתה עובד בטלוויזיה, תחום נורא מגניב. קיבלת משימה, אז תבצע אותה. אבל מפה, ועד להגיד שאני מתאמר באנשים, המרחק רב. אם במהלך השנים אנשים נפגעו מהסגנון שלי, אני מתנצל על כך עמוקות. אבל אני ממש לא באזורים האלה. לפני 10 או 20 שנה הייתי יותר קשה. מבין העובדים שמודים כי גיל התרכך בעת האחרונה, יש שמייחסים זאת להפיכתו להורה. זה קרה אצלו בגיל מאוחר, 54, והיום הוא אב לשני בנים, בני 5 ו2.5. מעולם לא תכננתי להיות אבא. הייתי במערכות יחסים מאוד ארוכות, בנות 7 או 10 שנים, וכשזה עלה זה תמיד הגיע מצידו של הפרטנר, ואני הורדתי את זה מסדר היום. רק בתחילת העשור השישי לחייו, כאשר חבר הציע לשדך לו מכרה, שמחפשת פרטנר להורות משותפת, החל להרהר ברעיון. פתאום חשבתי, עשיתי המון דברים בחיים, אבל אבא אף פעם לא הייתי. כלומר, זה הגיע ממקום יותר שכלתני ומשימתי מאשר רגשי. נכון, אבל כמובן שבהמשך הרגש נפגש עם הרציונל. בדיעבד אני מאושר שעשיתי את זה. למרות שאפרופו חתונמי והסנדלר הולך יחף, זה די הרחיק אותי מזוגיות, לפחות בשנים הקרובות. לאנשים יותר קשה להכיל את זה. מה גם שאני עובד מסביב לשעון, ובימים שהילדים אצלי אני איתם לבד פול טיים. זה בקושי משאיר אנרגיה מינימלית לזוגיות, אז אני פשוט לא מחפש את זה עכשיו. או שאולי אני בהכחשה, עוטף את החוסר בהסברים אינטלקטואליים. השדכן, כתבתו של הילו גלזר, הקריינית ענת אליהו, הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין.